הכלל שיש לנו, שכל פרשה יש בה איזה נושא מרכזי, והנושא המרכזי הזה מרומז בשם של הפרשה, שנראה לכאורה לגמרי מקרי, המילה הראשונה או השנייה או השלישית, הפסוק הראשון או הפסוק הראשוני שבה מתחילה פרשת השבוע, אבל למעשה זה כותרת שבאה לבטא את התוכן הפנימי של העניין. אם הפרשה שלנו השם נלקח מהמילה השנייה של הפסוק השני, לא הראשון. הפסוק הראשון, וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור. פרשה נקראת פרשת וידבר, או פרשת משה, היא נקראת פרשת חוקת. זו המילה השנייה של הפסוק השני, זאת חוקת התורה. והשם הזה אומר דורשני. למה רק זאת חוקת התורה? כל המצוות האחרות הן לא חוקת התורה. פה יש עוד יותר, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור דבר בני ישראל, ויקחו לך פרה אדומה תמימה. אי אפשר להתחיל מיד, השם דיבר אל משה
לאמור
דבר על בני ישראל. למה צריך לאמור אשר ציווה השם, ואחר כך יש דבר על בני ישראל, מה זה ויקחו אליך, מה זה אליך, ויקחו פרה אדומה, מה זה אליך. ובהתחלה הדיבור לשניים, אל משה ואל אהרון, אחר כך זה עובר ללשון יחיד, דבר אל בני ישראל. על מי זה נאמר? כנראה אל משה רבנו. אבל למה זה מתחיל עם משה ואהרון ביחד? הכלל הוא שכל הדיברות שבתורה היו ייחוד הדיבור למשה ואהרון. חז"ל אומרים כאן שכל כל המילים שמקומות שמפורש בתורה אל משה ולאהרון, זה בגלל להדגיש את העניין שזה נוגע לכהנים, אבל כל הדיברות שבתורה נאמרו למשה ואחר כך למשה ואהרון. ככה היה סדר הקבלה. למה כאן זה הודגש במיוחד? קודם משה ואהרון ואחר כך ייקחו אליך. ואחרי כן עובר ללשון רבים, ונתתם אותה ללעזר הכהן. לא בנתת אותה, אז מי זה בנתתם? עוד פעם, משה ואהרון, שניהם יחד. דבר הזה טעון הסברה. למה כאן נדגש חוקת התורה, זאת חוקת התורה? ולא ישר נאמר העניין, דבר על בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה. למה זה אליך ולא אליכם? ואחר כך שנותנים, את כבר מופיעה לשון רבים. כל העניין אומר דורשני. ואחרי כן, אחרי פרשת פרה אדומה או פרשת טומאה וטהרה, שהיא תופסת את החלק הראשון של הפרשה, מתחיל פרשת הצמאון למים עם מי מריבה. כל הטרגדיה הגדולה שהייתה שם, שהעם רב על משה ועל אהרון, וטוענים למה הבאת לנו למות במדבר, ואז משה ואהרון באים, כתוב עוד פעם לשון יחיד ולשון רבים, ויבוא משה ואהרון, לא ויבוא הוא משה ואהרון, אלא ויבוא משה ואהרון. גם כן צריך להבין את העניין הזה. ונופלים על פניהם, השם נראה עליהם, ואז נאמר דיבור למשה שיקח את המטה, והוא ואהרון יפילו את העידה, ודיברתם אל הסלע לעיניהם נתן את מימד. כידוע, כל הסיפור, משה רבנו לא מדבר, הוא גם נוזף בעם ישראל, שימון ההמורים, הוא אומר, חדל אומרים שהוא נהנש על כך, אבל בכל זאת הוא מכה את הסלע, במקום לדבר אל הסלע, מים כן יוצאים. ובכל זאת נגזר על משה ועל אהרון שלא יביאו בני ישראל אל הארץ, הם עמי מריבה. יש קשר בין זה לבין העניין של החוקה? למה זה מופיע בפרשה הזאת? מה הקשר בין עניין מי מריבה לעניין החוקה? שאלה גדולה. ואחרי כן, בסוף הפרשה, דיברנו קודם על זה, שמענו כאן דרשה חשובה, העניין של המלחמה עם סיחון, המלחמה עם אדום. המלחמה עם אדום, שלפניה אנחנו נפרדים מאהרון הכהן, שעולה לשמיים. כל העם, העם רואה אותו, רואים לפי מדרש חז"ל את הארלו נישא על ידי מלאכי השרת בעננים ונעלם. ויראו כל העדה כי גבה הארון, דווקא רואים. ואז המלחמה עם הכנענים אל חרד, והעניין של הנחשים והשרפים, ואחרי כן גבול אדום, והמלחמה עם סיחון מלך האמורי, כל זה מופיע בתוך הפרשה, שנגמרת בפסוק, ויסעו בני ישראל ויחנו בערבות מואב מעבר לירדן יריחו. ערבות מואב זהו המקום שבו חונים לפני המעבר לארץ ישראל, למעבר הירדן. הדברים האלה כולם צריכים לעבור כדי לקשור את עצמנו לעניין של כניסת עם ישראל לארץ ישראל. ההיגיון והשכל האנושי אומר לאדם, לעם, למנהיג, שצריך לשקול במוזני ההיגיון אם הוא יכול להצליח או להיכשל. ואם הוא לא מוצא באופן הגיוני סיכוי להצליח, לא להיכנס למערכה שאין לה סיכויים להצליח. ולכאורה זהו היגיון שמחייב כל מנהיג. אבל יש מדרגה של הנהגה שהיא גבוהה, שהיא לא שקולה בהיגיון, אלא אם אתה יודע שזה דבר השם וזה רצונו. ואתה סומך על השם, לא בבחינת לסמוך על הנס. אתה קיבלת צוואה מהקדוש ברוך הוא, הוא ציווה לך כך וכך לעשות. לא מעררים אחרי זה. צריך ללכת ולבצע, גם אם נראה לך לפי ההיגיון שלך שהדבר הזה לא יצליח. כי הקדוש ברוך הוא יש לו דרכים אחרות מאשר הדרכים שלנו. כי לא דרכי דרכיכם, לא מחשבותיי מחשבותיכם, נאום השם, כאשר גברו שמיים מן הארץ, כן גברו דרכי ממלכיכם, ומחשבותיי ממחשבותיכם. כאשר ירד הגשם והשלג מן השמיים, ושמה לא ישוב, כי מרווה את הארץ והולידה ויצמיחה, ונתן זרע לזורע ולחם לאוכל, כן יהיה דברי אשר יצא לפי, לא ישוב אלי ריקה. אשר עשה אם חשבתי והצליח את אשר שלכתיו. כך אומר הנביא ישעיהו. זאת אומרת, צריך לדעת, לשקול אם זה באמת דבר השם. אם זה דבר השם, אנחנו נמצאים במישור אחר לגמרי, השיקולים אחרים לגמרי. אין שום אפשרות לכבוש את ארץ ישראל רק עם היגיון חילוני. אין שום אפשרות להצליח אם שוקלים את הכל במוזני ההיגיון. לא מבחינה כלכלית ולא מבחינה מדינית, לא מבחינה צבאית. זה הכל בטבע מחוץ לדרך הטבע. עכשיו נראה את עם ישראל מתקרב לגבול של ארץ ישראל. אנשים בעלי דעה, דור דעה, אבל הם שוקלים כל דבר במוזני השכל. שאין מים, הם בטוחים שהם הולכים למות. כשיש נחשים והקרבים, אז הם לא יודעים איך להילחם איתם. מה עשה משה רבנו עם הנחשים והקרבים? אמר לו הקדוש ברוך הוא לעשות נחש לחושת. וכולם מסתכלים עליו. אומרת המשנה במסכת ראש השנה, וכי נחש ממית או נחש מחיה, לכל מסבן שישראל מסתכלים כלפי מעלה, ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים היו ניצולים, אם לאו היו נימוקים. זאת אומרת, העניין של ההסתכלות זה רק עניין סמלי, אמונה. באמונה מתגברים על הכל. עכשיו, החוט השני בכל הפרשיות של הפרשה הזאת, שבדרך השכל אי אפשר להסביר אותם, אם יש אמונה, מצליחים מהם, למרות שלא רואים את ההיגיון הפנימי של זה, בדרך היגיון אנושי, אסטרטגי, צבאי, מדעי, אמונה בהשם יתברך. הוא ציווה, אני עושה, הקדוש ברוך הוא יעזור. החל מעניין הפרה, ועבוד דרך כל הפרשיות של פרשת השבוע, הכל מצב ההיגיון מצד אחד והאמונה מצד שני. זאת חוקת התורה, דורשים חזל, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, אין לך רשות להרהר אחריה. אין שום היגיון שיסביר פרה אדומה, תמימה, למה אדומה, למה לא שחורה, למה לא הבנה דווקא אדומה. קודם כל כך הוא רוצה. אולי יש איזה טעם בדבר, אבל אני לא יכול להבין את זה. אם אני לא מבין, אני לא מבצע את המצווה, לא. אם אני בטוח שזה דבר השם, ולכן זה נאמר אל משה ולאהרון, כי אהרון מייצג את הרוח של העם. הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, עולב את הבריות ומתקרבם לתורה, משה מייצג יותר את עמדת הקדוש ברוך הוא כלפי העם. אהרון מייצג יותר את עמדת העם כלפי הקדוש ברוך הוא. לכן אהרון גם לצערנו עשה מה שעשה בעניין העגל, כי הוא חיפש את השלום של העם, להחזיר אותם בתשובה לקדוש ברוך הוא, יצא עגל. הוא קיבל שיצא דבר שיצא נס. משה לא היה עושה דבר כזה. כי יש לו שליחות אחרת. השליחות של הכהן זה ויישם לך שלום. יש שלום בין אדם לחברו, בין ישראל אביו שבשמיים. לכן שהאמרה נאמרה אמנם למשה, אבל די שהיא תתקבל על העם, היה צריך לשתף איתו את אהרון במפורש, וידבר השם אל משה ואל אהרון. מה נאמר? זאת חוקת התורה. חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, אין לך רשות להרהר אחריה. בדיעבד חז"ל מספרים כן טעמים. למרות ששלמה המלך אמר, אמרתי יחכה באוויר רחוקה ממני, אז שלמה המלך לא ידע להסביר במוזני ההיגיון האנושי, הוא היה החכם שמכל אדם.
גם הוא לא הבין.
וגם הוא לא הבין. אמרתי יחכה באוויר רחוקה ממני, יש איזה גבול שלא יכול להבין יותר למעלה מזה. כמו שמשה רבנו הגיע לממתק שערי בינה, אבל לא לשער הנון. והקרם משה את משפטן לפני השם, בעניין מנות צופחד, הנון היא גדולה, כי מה שהגיע, נשאר משהו שהוא לא יכול להאמין. מפרשים חז"ל שהפרה היא הסבר לכפרה על מעשי העגל. אמר הקדוש ברוך הוא, תבוא האם ותמחה את מעשה בנה, חנך מעשה בנה. אז יש כן טעם, לא לכתחילה, בדיעבד. אנחנו שהיינו כאן בארץ ישראל במלחמת השחרור, נגד כל היגיון, שבע מדינות נגד יישוב של 500 אלף איש, שום סיכוי בעולם. השלטון הזר, הצבא הבריטי עוזב, שיודע, אנחנו לא נוכל להחזיק מעמד. אנחנו צריכים אותם, אנחנו נבקש מהם על הרגליים שיעזרו אליה. כל אלה שכמו ידידנו ובורו גוטמאכר נסו, היו לוחמים במחתרת נגד הבריטים, לקחו אותו לקניה, פתאום יראו שאין אפשרות, בלי השלטון הזר אז יאכלו אותנו חיים, היו בטוחים בזה, אחרת לא היו עושים כאן לעולם. ובאמת אני זוכר שאני הייתי בשבי של הערבים, אז הקצינים של הערבים שדיברו איתי צחקו, הראו את העיתונים שלהם שיש שם חיצים של מכל הצדדים, מדרום, מצפון וממערב שמתקדמים אל מול ירושלים, צבאות ערב, מה? נאכל אתכם לארוחת בוקר, אומרים.
יונתן
סיפר לסניקן אמרו לנו. כן, לכן אמרו שלזרו את פלסטיין, לנו אמרו שאימרו אותנו, מה? איזה סיכוי יש לאיזה יישוב פצפון כזה? בדיעבד באו כל המומחים שבעולם וכתבו ספרים והסבירו את הכל באופן אסטרטגי, באופן מדעי צבאי. היה ידידי המנוח, האלוף איתן פון פרידמן, אביסר קראו אותו אחר כך, הוציא ספר שלם מבחינת המדע, הצבא, להוכיח שכל זה היה צריך להצליח, באופן הגיוני זה צריך להצליח. זה רק בדיעבד, כמו בצד קולומבוס. אחרי שאתה מוצא, אז הוא יודע, הוא מבין הכל. איש לא ידע מלכתחילה שכך יהיה, אלא בא מתוך אמונה בקדוש ברוך הוא, מתוך אמונה שיעשה לנו ניסים. וזה היה צריך לשבח את המנוח דוד בן גוריון שאמר שבארץ ישראל הנס זה דרך הטבע. זה היה האמרה שלו, ואתם זוכרים. ודאי היה מאמין, כי לצערנו כנראה לא כל כך שבר מצוות, אבל אמונה הייתה, באמונה מתגברים על כל המכשולים. ועובדה, היישוב הקטן הזה ניצח שבע מדינות ערב. בטבע אין אפשרות. אותו דבר בעניין פרה אדומה, אין להסביר באופן הגיוני, אלא תוך אמונה הקדוש ברוך הוא אומר, עושים, יודע מה שהוא אומר. בדיעבד אפשר להסביר אחריו כל מיני דברים, למה דווקא אדום, כי האדום זה כמו דם, והטומאה נובעת מזה שהאדם החיים נשפך, אז לפי הזוהר הקדוש, בא לחפר על שפיכות דמים, הפרה האדומה, אפשר למצוא כל מיני טעמים אחד בדיעבד. לכתחילה צריך להאמין בהשם ולעשות מה שהוא אומר. מה קרה אצל משה רבנו בעניין מי מריבה? שום היגיון לא יאמר לנו שלדבר אל סלע אפשר להוציא מים. להקות עוד זה מתקרב למשהו הגיוני, כמו שאפשר לקחת מעדר ולהדור באדמה עד שמגיעים שיוצא מים. אפשר לומר, יש לפנים המכה החזקה של המטה, בדרך הטבע מביאה את הנס. זה היה מוכן, זה היה מוכן לעשות, על הסלע הח וייצאו מים. פעם אחת הוא עשה את זה, הוא בא בתורה שלו.
פעם הראשונה.
בפעם הראשונה, הבאר שלי יצא עכשיו, בערה של מרים. זאת אומרת, יש כאן צו לעשות דבר לא בדרך הטבע. משה האמין בקדוש ברוך הוא, אבל הוא לא האמין שהוא יצליח לשכנע את עם ישראל. ואז בגלל שעם ישראל לא יאמין, לא יקרה הנס. יען, לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל. בו הם האמינו. חס וחלילה לומר שהם לא האמינו בקדוש ברוך הוא. אבל לא האמינו שהם יצליחו להביא את העם להאמין. קרא שמעון האמורים, הקדוש ברוך הוא לא היה מרוצה. אתם לא יודעים להעריך את עם ישראל שלכם. זה עם שמאמינים יהיה, למרות כל הצרות, למרות כל האיסורים, למרות כל הקלקולים, הערב רב שיש לו בתוכו. למרות כל אלה שאינם, שהם לכאורה לא מאמינים לקדוש ברוך הוא ובתורתו. עמוק עמוק בלב נטועה האמונה. המנהיג נבחן אם הוא מסוגל להביא את העם להאמין במשהו אופן הגיוני לכאורה נראה חסר סיכוי. ארץ ישראל, בדרך הגיוני בלבד, לעשות לשקול את הסיכויים הצבאיים והמדיניים והכלכליים, לא יצליח בשום אופן. להגיע לארץ ישראל צריך להגיע מתוך אמונה. בדיעבד יש הסברים מדיניים וצבאיים וכלכליים והכל בדרך הטבע, רק בדיעבד. בלי אמונה שום כל השיקולים האלה לא יעבדו. משה ואהרון לא האמינו שעם ישראל יאמין בקדוש ברוך הוא. זו הייתה הטעות שלהם. הם היו קדושים וטהורים, לא קמות בישראל כמשה. חששו שהעם לא יאמין, יהיה להם כתרוג.
והן לא יאמינו.
והן לא יאמינו אם לא ישמעו בכל ידי. ואולי הערכה המציאותית שלהם הייתה הערכה נכונה, הכירו את העם שלהם. דור מדבר הייתה מדרגה יותר גבוהה מאשר דור מכנסי הארץ. אבל הבעיה שלו הייתה שהכל עבד אצלו בדרך השכל. דור דעה. אפילו כשהם אמרו נעשה ונשמע, והקדימו מעשה לשמיעה, גם כן ניתנו את זה ונשמע. נעשה ונשמע, לא סתם נעשה. כל אשר דיבר השם נעשה. מדרגה גדולה יש להם שהם עשו ואמרו שנשמע אחר כך, אבל הם רצו בכל זאת לשמוע. לעשות בלי לשמוע זה דור דעה לא מסוגל. לפעמים דווקא המדרגה הגבוהה של דור דעה, שמגיע להבנה עמוקה של כל דבר, היא לא למכשול. בארץ ישראל זה לא שייך. במדבר מול הר סיני זה יכול להיות. בארץ ישראל אי אפשר להגיע למדרגה הגבוהה של דעת. צריך את אמונת מימה. באמונת מימה עושים ומצליחים. אם תרצו, קחו עכשיו את העניין הזה של אמונה מול מדע, מסירות נפש, מול היסוס. זה עובר כחוט השני מתחילת הפרשה עד סופה. כאשר אהרון הכהן מסתלק, אין יותר מלבד זכות על הדור, הדור כולו הזה נשאר במדבר. רק הדור החדש שנולד במדבר ושלא היה במצרים שהייתה פאר המדע והכלכלה של הזמן העתיק, אלא נולד במדבר וראה שהכל בדרך נס נעשה ולא בדרך טבע, הם מסוגלים לעמוד מאחורי יהושע בן נון שיעשה להם נס בדרך הטבע ולכבוש את ארץ ישראל. זה הלקח לא רק לדורות ההם, גם לדורנו. אין קל לשקול רק בדרך היגיון. כל העולם נגדנו, איך אפשר אחרת? מוכרחים לתת להם משהו לתוך הפה של השטן ושישתוק. זה ההסבר על הנסיגה מגוש קטיף ומצפון השומרון. צריך אתה ליתן לתוך פיו של השטן. זהו ההסבר שלכאורה עומד מאחורי זה. הכל, אם זה מנוגד לצו של הקדוש ברוך הוא, זה לא יצליח. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהודים ישבו בארץ ישראל ויאמינו בהשם, יזרעו בשעת זריעה, יחרשו בשעת חרישה, יקצרו בשעת קצירה, ומאמין בהשם בזורע. אז רואים בדימה, ברינה יקצור, הלוך ילך ובחון, עושה משך חזרה, בו יבוא ברינה נוסע על אומותיו, בשוב השם את שיבת ציון, נהיה ככולמים במהרה בימינו, אמן, כן יהיה רצון.